טוב, סוף שבוע נעים לכולם, ספייס מכבי בטוויטר, פודקאסט הכל מהיציע, בכל הפלטפורמות, לקראת מחזור 23 בליגת העל, מכבי תל אביב, מארחת בבלומפילד, 20:00 את הפועל באר שבע, ולקראת כמובן ההגרלה מחר, שמינית גמר הקונפרנס ליג, אפשר להגיד הגרלה היסטורית, שתי קבוצות בישראל, בשלב ההכרעה גם מכבי תל אביב מדורגת, גם מכבי חיפה לא מדורגת, יהיה בהחלט מעניין, יהיה בהחלט גם על מה לדבר, אבל כמובן מתחילים במשחק בבלומפילד ביום שבת הקרוב, תמיר.
אהלן, ערב טוב.
מה הציפיות שלך?
זה לא עניין של ציפיות, אין לנו, אנחנו לקראת הפלייאוף, אין לנו הרבה אפשרויות, אנחנו חייבים לנצח גם כדי להרחיק את באר שבע, ובעיקר להתחיל לייצר איזה מומנטום בחזרה. עכשיו, היום התבשרנו שאין לנו בלמים שוב פעם. מצד שני, לבאר שבע, אני חושב שזה חיסרון מאוד גדול, כי גורדנה לא ישחק, וגורדנה, בעיקר בעונה הזאת, נותן להם את האיזון לבאר שבע בקישור. ואני חושב שבאמת זה שהוא לא נמצא, זה באמת חיסרון, זה באמת מכה לבאר שבע. אבל אנחנו זוכים שתמיד ברדה בא לבלומפילד, לפחות בהתחלה הוא מתחיל מאוד מאוד סגור, מאוד מאוד מבוקר. הבעיה שעד היום הוא לא הצליח להמשיך את התוכנית שלו, כי בדרך כלל הוא קיבל שער, מכבי לדעתי כבר שני משחקים רצופים נגד באר שבע, בבלומפילד ניצחנו 1-0, ושהוא עבר למשהו כבר יותר התקפי, איכשהו זה כבר לא עבד לו. אני חושב שהמפתח הפעם זה ההגנה שלנו, יותר נכון משחק ההגנה שלנו. אם אנחנו נצליח סוף סוף לשמור על שער נקי, אנחנו נוכל לנצח את באר שבע. אם נקבל שער, ללכת לתת לבאר שבע גול זה דבר מאוד מאוד קשה ולא פשוט. נצטרך הרבה ניסים ונפלאות אם נקבל שער נגד באר שבע. ההגנה, 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 ועוד אנחנו בלי הבלמים הבכירים שלנו, נקווה לטוב.
אחלה תמיר, אני לא סתם שאלתי מה הציפיות, עוד מעט אני ככה ירחיב על הציפיות שלי. פרימו?
מה קורה?
אנחנו מצוין, אתם ספקתם מהלומה ביום שני. איך מכבי תל אביב נראתה לך ככה בשידור החוזר שראית את המשחק?
שמע, ניצלה עד תום כל הזדמנות שהייתה לה. אבל עזוב, זה נתניה מרוסקת, זה מכעיס אותי שאני מדבר על זה, ואני נורא מפחד לרדת ליגה, אז אני משאיר את הצרות של נתניה בשבילי, לא נדבר.
כן, אבל ראינו גם את מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה מאוד מאוד חלשה, וה-0-0, אז יכול להיות שאנחנו כן ממיתים בערכה של מכבי תל אביב, ונוטים ככה אולי לחשוב שמכבי נתניה ממש חלשה, אבל לא בוודאות, זה לא בהכרח.
עכשיו שאנחנו מדברים היא ממש ממש חלשה, ויש שם סחרחורת בכל המועדון, אני אומר לך. עצם ההחלטה לקבל עכשיו פתאום החלטה להחליף את השוער עד סוף העונה, זה לא החלטה שמקבלים בכל קבוצה שהולכת להתמודד על הירידה, להביא שוער שלא היה פה בארץ חצי שנה, שהוא גם לא היה מהשוערים הכי גדולים בישראל, ולהפיל עליו את התיק לעמוד בשער. תשמע, אין.
אז אתה אומר שזה יותר מכבי נתניה חלשה מאשר מכבי תל אביב
חובה. לא, אני אף פעם לא אומר את הדברים האלה, כי אם מכבי תל אביב חזקה, אז היא כמובן שתעשה את נתניה חלשה. אבל ראיתי את ההגנה, ראיתי את הגולים, עזוב, נו. קבוצת כדורגל טובה שמדברת כל השנה על פלייאוף עליון, לא יכולה להיראות ככה, שאין לה שחקן אחד על המגרש שאתה יכול להגיד, וואלה, הוא בסדר. אבל עזוב, מה, אני לא רוצה להעלות אתכם.
וראית העונה לא מעט את הפועל באר שבע? איך זה נראה לך הולך להיות בשבת?
תשמע, אני לא יודע איך זה הולך לראות בשבת, כי אי אפשר לדעת איך משחקים מתפתחים, אבל אני חושב שכל הסיפור של מכבי תל אביב מתחיל ונגמר עם ערן זהבי. ומי שחושב שאין פה סיפור, אז טוב, תשמע, יכול להיות שיהיו גם 1,000 אנשים בספייס ולא יסכימו, אבל כל הסיפור זה ערן זהבי. אני אגיד לכם איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. יהיה לי פאנץ' בסוף להגיד לכם מה קורה עם ערן זהבי. הכל מתחיל בסיום המשחק, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ה-2-0, שראינו את דור פרץ ואת ערן זהבי מסתודדים. ושהם מסתודדים, הם לא מחמיאים. כי אם הם מחמיאים ואומרים יופי, שיחקנו טוב, אז הם לא צריכים להסתיר את הפה, ורובי קין הוא לא פרייר, הוא היה על מגרש כדורגל יום יומיים, הוא ידע מה מתבשל לו עם שני השחקנים הגדולים האלה, השחקנים שנחשבים הכי טובים נגד מכבי תל אביב, ואז מגיע המשחק נגד סכנין, מכבי תל אביב לא מצליחה, יוצאים לחופש, והדבר הראשון שהוא עושה, הוא מוציא את שני השחקנים האלה מהרכב. אז דור פרץ הוא ילד טוב, לא תשמע ממנו, הוא לא יעשה פרצופים, הוא לא... שרן זהבי יושב על הספסל, ואני אמרתי לכם את זה, רן זהבי מכל 14 קבוצות בליגת העל, היחיד שאני מסתכל עליו שלא מוצא חן בעיניי שהוא לא בהרכב, זה רן זהבי. לא רפאלוב במכבי חיפה, לא שוע, לא אף אחד, כלום. רן זהבי שלא משחק, זה סיפור. ומה אני אומר? אני אומר ככה, הנה, הגעתי לפן שלי, שאם רן זהבי ימשיך לשבת על הספסל, זה יכול לפגוע ברובי קין. לדעתי רובי קין יודע את זה. הוא לא ילך להתעסק עכשיו עם שחקן הכי, שנחשב לשחקן הכי טוב של הקבוצה, כי לא נראה לי הגיוני שהוא ישיב אותו שבוע שני ברציפות, למרות שלדעתי, ברוב קבוצות העולם, לא הארץ, קבוצה שנותנת 5 בחוץ, המאמן צריך להמשיך עם אותו הרכב. אבל אם הוא ימשיך עם אותו הרכב, אז הוא יודע שיהיה לו בעיה עם, גדולה מאוד עם הכוכב של הקבוצה, ככה אני רואה את זה. כל הסיפור שלי עם ערן זהבי פותח או לא, אבל בגלל שאמרתי לכם, אני אתן לכם את הפאנץ', בגלל כל מה שאמרתי לכם, לא נראה לי שלרובי קין יש ביצים להושיב אותו שבוע שני ברציפות על הספסל, וערן זהבי כן יפתח. גם הוא יכול להסביר את זה מקצועית אחרי זה, שדור תורג'מן לא היה מי יודע מה בתור 9, אז ערן זהבי כן יפתח, והיה ולא, ובסופו של דבר הוא לא יפתח, יכול להיות שמתפתח לנו סיפור פה במכבי תל אביב, אי אפשר...
ערן זהבי, פה בסיכויים שיפתח פרימו, יכול להיות, אני לא שולל את כל מה שאמרת פה כמובן, אבל ברגע שדור תורג'מן לא מפגין יכולת טובה, אז יש את כל הלגיטימציה לתת לערן זהבי לשחק, עדיין ערן זהבי זה החלוץ הבכיר של מכבי, אולי הכי טוב בארץ עדיין, לא צריך להספיד אותו, יכול להיות שהוא נח מספיק, יכול להיות שהוא חזר לחדות, אנחנו נהיה חכמים ביום חמישי, קפלן.
אחלה ערב.
אחלה.
מה קורה לקראת שבת? בוא נדבר תכלס. הפועל באר שבע לא הפסיד ב-13 המשחקים האחרונים. אתם יודעים מה ההפסד האחרון של הפועל באר שבע?
לנו.
מכבי תל אביב, בדיוק. הפועל באר שבע...
יאללה, אפשר לסגור מעגל.
עם 11 ניצחונות ב-13 המשחקים האחרונים, סיבוב שלם. שתי תוצאות טקו נגד ביתר ונגד מכבי פתח תקווה היה במחזור האחרון, ומאז היא רק מנצחת, ככה שהפועל באר שבע חסר גורדנה, לא חסר גורדנה, בלומפילד, לא בלומפילד, הפועל באר שבע בריצה טובה, לא פחות טובה מהמתחרה הישירה שלנו מכבי חיפה, ואנחנו צריכים, תשמע, אני נורא קשה לי לבוא, ניתן גול זה, ובמיוחד איך שאנחנו נראים לאחרונה, אני חושב שאנחנו צריכים לבוא ולבנות את הביטחון שלנו תוך כדי המשחק. ולמה אני מתכוון? קודם כל, לשחק כמה שיותר מסודר. איך אמרת לי השבוע, ואני נוטה להסכים איתך, משחק ההגנה שלנו כבר לא ישתפר, לא יהיה מדהים בחודש פברואר, וכנראה גם לא במרץ ואפריל, ועם זה שאנחנו מחליפים בלמים, כל משחק, ואני אגיד שני או שלישי, אבל בעצם כל משחק, אז קשה יהיה לראות הפתעות. אז אני חושב שקודם כל, עניין של ביטחון, לא לחפש להניע את הכדור מאחורה, לעבור את ה-10-20 דקות הראשונות בלי לעשות איזו טעות מהותית ולקבל איזה גול מטומטם, ולהחזיק את הכדור כמה שאפשר בחצי של היריבה, ומשם אני חושב שהדברים יבואו. עכשיו, בהמשך למה שפרימו אמר, אני חושב שאיראן יחזור, אבל לא מהסיבה הזאת, אלא מהסיבות בעצם שהרבבתם פה. מכבי לא כבשה נגד נתניה, בטח לא במחצית הראשונה, גולים ממהלכים קבוצתיים מטורפים בחלק הקדמי. גול אחד הגיע שם מפנדל מהמהלך של עידו שחר, הגול השני הגיע מהבעיטה החופשית של רביבו, אמנם דור תורג'מן הוכשל, אבל לא היה איזה משהו במשחק התקפה של מכבי שאתה אומר, טוב, משהו רץ פה כל כך מדהים, שאני יכול להמשיך עם ערן עוד משחק בחוץ. מה שכן, האמצע שלך היה קצת יותר דומיננטי, עידו שחר הראת היכולת שלו, והראה שיש תחליף לדור פרץ, אז אני חושב שככל הנראה ערן יחזור, אבל זה בגלל שמכבי באמת צריכה אותו, ולא מהמקום הזה של... אני פחות רואה את הדברים האלה במקום של פחד או דברים כאלה של רובי קין, אבל בקישור אני כן רואה את עידו שחר ממשיך, אני כן רואה את יוריס ממשיך, אני מעניין אותי מאוד איך רובי ילך מבחינת המשחק הזה, אם הוא יאבד את האמצע או לא יאבד את האמצע, והכי מעניין אותי זה איזה פתרון הוא ימצא לצד ימין. כל השאר ידוע, כל השאר ברור, אם נתחיל...
איזה ידוע? מי הבלמים?
הבלמים ידוע, אין לנו יותר מדי אופציות. פרימו, מי? כרגע מי שקשיר זה עידן נחמיאס, מתן בלטקסה, ונראה לי...
סבורית.
וסבורית, רק השלושה. אז מבין השלושה האלה, יש שניים שמאליים ואחד ימני. סביר מאוד להניח שאנחנו נראה את עידן נחמיאס ויחד עם סבורית. יפתיע אותי אולי מתן בלטקסה, אבל ככה אני רואה את הדברים. אני רואה את רוי רביבו פותח בשמאל, אלא אם רובי ילך על הגישה של רוי רביבו בימין ודוד זאדה בשמאל. אבל אני, רוי רביבו כנראה יפתח. אני מחפש מרובי לעשות בדיוק מה שברדה עשה. להמציא צד ימין מחדש. מאוד קשה לי לראות את זה קורה, כי סך הכל ראינו מי זה רובי עד היום, אבל אם רובי יצליח למצוא פתרון קסם לצד ימין, אנחנו נראה מכבי אחרת. משם זה יתחיל, משם זה ייבנה, וזה... אלה סוג המשחקים שמכבי צריכה לרוץ. עם 5-1 אחרי נתניה, לבוא ולנצח את באר שבע בבית, זה באמת להגיד, הנה חזרנו. נקווה שיהיה בסדר.
טוב, אז אני אתן את הקטנה שלי בהמשך למה שאמרת, טל, ש... אין כבר מה לצפות, אז לא רק שאין מה לצפות ממשחק ההגנה של מכבי, שאני לא חושב שאם עד היום הוא לא ישתפר, אז הוא ישתפר באופן דרמטי בעתיד, אנחנו יכולים אולי לא לספוג גול פה, לא לספוג גול שם, אבל שינוי דרמטי כבר לא יהיה. אני כבר מכין את כולם, אני ככה, אנחנו חוזרים ושומעים פודקאסטים ופרשנים וצייצנים, מדברים על מצבים נייחים ומשחק ההגנה וקבוצה לא מאומנת, אז בואו אני אגלה לכם סוד, גם במשחק מול באר שבע, אנחנו נראה שמכבי לא עומדת טוב במצבים נערכים, ומכבי תתקשה להפקיע גם במצבים נערכים, ואוטים, וכל התחלואים האלה שאנחנו רואים כל העונה, כנראה שהם ימשיכו. זה אומר שאנחנו צריכים, אני לא אומר לשחק כמו ששיחקנו מול נתניה בחצי הראשון, אבל אנחנו צריכים עם החומר הזה לעלות ולטרוף את הדשא, בדיוק כמו שעידו שחר, הלוואי והיה לנו עוד 10 עידו שחר כאלה, כמו שעידו שחר עשה, לגמור את העונה הזאת בשיניים, לנצח כל משחק על ידי מוטיבציה, על ידי... ואולי תבוא גם היכולת הטובה בהתקפה, ופשוט לקחת את העונה הזאת בכוח, לקחת את האליפות, מכבי חיפה לא כזו גדולה, וכל קבוצה שתיקח את האליפות זה לא אליפות שתיזכר, ובעונה הבאה אולי לצפות מבין שהעונה הזאת הייתה עונת מעבר, ויצליח לבנות קבוצה אטרקטיבית עם הגנה חזקה, ואולי כן, רוביקין אולי והצוות פחות מתאימים, כי... אנחנו לא ראינו הרבה שיפור העונה במשחק ההגנה, ובכלל בכל האספקטים, אנחנו לא ראינו יותר מדי שיפור, אז לדעתי הציפיות שלנו כבר צריכות להיות לשנה הבאה, כמובן שאנחנו צריכים לקחת אליפות, אבל זה אליפות שצריך לקחת אותה בצורה מכוערת, צריך לקחת אותה בכוח, וצריך לנצח את המשחק בדיוק כמו שניצחנו את המשחק בנתניה, עם הרבה נחישות, ומשחק התקפה אולי, לזכותו של רובי קין והצוות יאמר, שבאמת, מבחינת התבניות התקפה, אז כן יש לנו מה להציע, משחק הגנה כמובן מיותר להרחיב, אז גם אם ננצח 3-1 אני אהיה מרוצה, ענבל מנור.
רגע, שנייה, אמרת בשנייה ענבל, אמרת הרגע שמי שלא תזכה באליפות, זה אליפות שלא יזכרו אותה, זה מה שאמרת?
כן, תשמע, פרימו, זה לא איזה, אתה יודע.
יש לי הפתעות בשבילך, אם בסיידגו זוכה באליפות, זה אחת האליפויות הגדולות בהיסטוריה.
אתה צודק, אני מדבר על יכולת, פרימו, אני מדבר על יכולת. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שהאליפות רביעית של מכבי חיפה זה אליפות היסטורית. אבל אני מדבר על יכולת. פרימו, אני מדבר על יכולת. כמו שאתה לא זוכר, יכולת של, אני לא רוצה עכשיו, מכבי תל אביב של פאקו, אתה זוכר את הטראבל, אבל אתה לא זוכר את היכולת. ככה, אתה יודע, שום קבוצה השנה לא מתעלה ליכולת יותר מדי טובה, זה לא איזה אלופה מבריקה, לא מכבי תל אביב, לא מכבי חיפה, זה לא יקרה כבר. ענבל.
הלאה, ערב טוב.
ערב טוב.
שתכו אל הקלישה, כן, אנחנו 14 משחקים בסוף העונה, שוויון נקודות, כל משחק הוא גמר גביע, מי שתיקח אליפות זה מי שתעשה הכי פחות טעויות. שיח עכשיו על יכולת, אני מסכים מה שאמרת, רמה, שיפור, טקטיקה, מי יפתח איפה, פחות רלוונטי, צריך לקחת כל משחק עד הסוף, לקוות שהיריבה תימד, אנחנו... זה כבר באחד הספציפים הקודם, ניכנס פה בקרוב לדיונים של להתחיל לחשב מי משחק לפני מי, ומי עומדת בלחץ כשהיא משחקת אחרי היריבה שלה, וזה מאוד פשוט, צריך לבוא ונצח. מכבי תל אביב עשתה את זה נגד נתניה, כן מרשים, לא מרשים, יריבה חלשה, לא חלשה, בסופו של דבר המשחק הזה היה צריך לקרות למכבי תל אביב כדי להוריד את הלחץ, וזה גם טוב בכלל מכבי תל אביב שזה קרה בצורה, בתוצאה, בוא נגיד בתוצאה, חד משמעית וחד צדדית. עכשיו, באר שבע, עם כל הכבוד לה, ולרצף המדהים שלה, היא קבוצה שבנויה בעיקר על רגש. עכשיו, שימו לב, שבאר שבע בא סך נגד מכבי, וראינו את זה מצוין גם במשחק הקודם בטרנר, יושב לה בראש, 1-6 מהגביע הטוטו. וזה יושב לברדה, ברור שהוא גם אמר את זה אחרי אותו משחק. ולכן, אני חושב שהמפתח, לפני הכל, במשחק הזה, זה לא להיכנע לפרובוקציה. לא לתת לבאר שבע לשחק את המשחק, לגרור את המשחק למשחק של פיצוצים, למשחק של דחיפות ומכות, למשחק שנעצר כל שנייה על פאולים, לתקריות על הדשא, כי באר שבע היא קבוצה שיודעת לעשות את הפרובוקציות שלה. אני זוכר כמה משחקים שהיא עקצה את מכבי חיפה, כי היא גררה אותה לכאוס על המגרש. אז מכבי חיפה צריכה להיות מוכנה, למוכנה לקבוצה שבאה עם סכין בין השיניים ועם רצון לנקמה, בלי קשר לעניינים מקצועיים של המצב בטבלה. ולכן אני חושב שצריך להעלות במשחק הזה את הפייטרים שלך באמצע, כמה יותר שחקנים שיודעים לשחק גם קשוח כשצריך. מבחינת, ואם בכל זאת אגב בכלל טקטית, באר שבע חזקה מאוד צד ימין שלה, שם יש לה את פוקו בתור מגן ימני מאולתר, וחתכת, אחד הזרים הכי טובים שיש פה עונה, בעיניי. פיזיות, גם הובלת כדור, מישהו אמר לי שבוע שהוא מזכיר לו את הספריה בתנועות, ואני ככה מתחיל לראות את זה, בטח בפיזיות. אני צריך לדעת לבוא ולהעמיד את הסמלים הכי חזקים שיש לך מולו. ומשפט קבר רן זהבי, בעיה לא בעיה, בסופו של דבר כדי לקחת אליפות מכבי תל אביב צריכה את רן זהבי, היא צריכה למצוא את הדרך להסביר אותו לעניינים מבחינת גולים. זה לא הזמן עכשיו למשחקי כבוד, לשיקולים כאלה ואחרים. רן זהבי צריך להשתחק עד שיפתח לו. כי בלי רן זהבי שנותן את הגולים שלו, אני לא רואה את מכבי לוקחת אליפות. לכן, כל הכבוד לדור תורג'מן, ולעסקאות עתידיות, ולסרטים בחדר הלבשה, רן זהבי תשחק עד שיכנס לו השאר. בדיוק כמו שאתם יודעים בדיוק מה אני הולך להגיד. 2003. מכבי תצטרך את רן זהבי, זה לא הזמן עכשיו להגיד, אוקיי, אני לא משתמש ברן זהבי, אני מעלה אותו 20 דקות עצים, כי זה לא יעבוד. שיפתח, עוד משחק, עוד שתיים, פחות עד הפלי אוף, אם זה לא יקרה, בכלל מכלל מקצועי, תדבר עוד פעם עוד חודש. אבל כרגע, בטח למשחק כזה, מול קבוצה כמו פועל באר שבע, אני הייתי הולך עם רן זהבי, בעיניים עצומות.
תראה, אם בא למה רובי קין לפני המשחק מול נתניה, וגם היום אולי במסיבת עיתונאים שהוא יתאים את הרכב ואת השלישייה המהירה, בעיקר לתנאי המגרש בנתניה. אוקיי, שהוא ציפה שיהיו מאמורות ואי אפשר יהיה להניע כדור, אז זה היה הטיעון שלו להעלות את דור תורג'מן בין היתר, כן? וראינו שדור תורג'מן בסופו של דבר לא עשה משחק טוב. אני מאמין שמכבי ביום שבת הקרוב תחזור ל... זה יהיה באמת מעניין לראות אם מכבי תחזור ללחם והחימה שלה, שזה ענת כדור מאחורה, ובאמת משחק על הקרקע, איך שאומרים, ולא כדורים ארוכים, אלא אם כן באמת רוביקין יפתיע וינסה להפתיע את הפועל באר שבע, אבל הפועל באר שבע, אני לא בטוח שתצא ללחוץ, זה יהיה מאוד מעניין לראות מה אליניב ברדה יכין, אבל יש לה פועל באר שבע התקפות מעבר מאוד מאוד מסוכנות. בעיקר רותם
חתואל. אני ראיתי בשנים האחרונות את הפועל באר שבע מנצחת משחקים כאלה נגד הקבוצות הגדולות בליגה, נגד מכבי חיפה, כשהיא מייצרת בלגן במגרש. במיוחד קרה משחקים נגד מכבי חיפה. היא מייצרת בלגן, היא מוציאה את היריבה מאיפוס, אם אתם זוכרים את האדום של פיירו במשחק האחרון של חיפה בבאר שבע, היא מתחילה עם הקטנות האלה, קטנות לשופט, עבירות מעבירות מוחלכות, המשחק נהיה מבולגן, קבוצה יוצאת מריכוז, יוצאת מאיפוס.
זה גם מה שהיה במשחק הראשון, אגב, אימבל, זה היה משחק ראשון, מכבי לא נגרר על
זה. זה גם היה בבלומפילד שנה שעברה, זה כל משחק עם הפועל באר שבע.
בעלה בבעלה, באר שבע יודעת לזה, בוא נגיד, לאזן את החולשות שלה מול היריבה. אז צריך לבוא, כשאתה משחק נגד קבוצה כזאת, אתה צריך להיות מוכן לזה. זה מה שעושים שיחה, בוחרים, קודם כל בוחרים את השחקנים הנכונים למשחק הזה, עושים שיחה, מבקשים השחקנים לא להיקרא לפרובוקציות, לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. אבל אתה צריך להיות מוכן, יכול להיות שהמשחק, אתה יודע, אתה מפקיע גול בהתחלה והמשחק משתנה לחלוטין, ויכול להיות שאתה בדקה 60 עדיין עם שחקנים באוויר ואתה מחפש את עצמך בתוך הבלגן.
אגב, אינבל, אני אחרי המשחק מול הפועל באר שבע, אחרי הניצחון 1-0 של ערן זהבי, והפנדל שככה נפסל בדקה האחרונה, הדבר הראשון שעשיתי אחרי הספייס, זה החמאתי למכבי תל אביב, על כל קור הרוח, על זה שהם לא נגררו לפרובוקציות, גם כאשר פסלו את הפנדל, גם כאשר הפועל באר שבע היו בעשרה שחקנים, ואיפשהו ניסו שהשופט יאזן את המאזן השחקנים, נקרא לזה ככה, ובאמת, מכבי, אני חושב שלאורך כל השנה, מכבי לא יוצאים מהכלים, אז סביר להניח שזה גם לא יקרה הפעם.
אני מסכים איתך, אבל צריך להיות מורה, צריך להיות מוכן לזה, שזה יכול לקרות, צריך להיות מוכן.
לא, נקודה טובה.
במשחקים שמסתבכים. אנחנו מדברים, לדעתי, מכבי תל אביב צריכה לקחת כל משחק לגופו, להתאים את ההרכב ליריבה, לבוא ולנצח משחק ולקוות שהיריבה תימד, ולא להתחיל עכשיו להיכנס לתוכניות ארוכות טווח. יכול להיות שמשחק נגד באר שבע מתאים שחקנים אחרים לעומת משחק נגד נתניה, ובטח מול יריבה כזאת אתה צריך ווינר כמו רן זהבי על המגרש בעיניי, וכן, שחקנים שהוכיחו את עצמם, אין שום סיבה להוציא אותם כמו עידו שחר. יש אילוצים כמובן של הבלמים הפצועים, אבל מעבר לזה, במקומות שבהם יש לך התלבטות, לך עם השחקן היותר קרוח ולא עם השחקן שמועד לפורענות.
אז אנחנו מדברים על כמה...
אם אתה אומר לי מלא דעות דוידה,
בדיוק.
כך בלי להכיר את שניהם אישית, אני הייתי הולך עם מלא דעות במשחק הזה, לפחות בהתחלה.
אבל מלא דעות לא יורה ניצוצות ככה באגף ימין, אין בעל.
לא, לא היה לו משחק טוב נגד נתניה, אבל אני גם, אתה יודע... אני לא חושב שיש הבדל משמעותי דרסטי ברמה בינו לבין דוידה.
לא, אבל ראינו שאושר דוידה עלה...
אם אני נכנס לשיקול של קור רוח, אז הייתי בוחר בו, ולא בשחקן שיכול אחרי זה להחזיר איזה גרוף לפנים ולקבל אדום בדקה 20, וזה הורס את כל המשחק.
אוקיי, אז יש את כנף ימין, שזה באמת כרגע תעלומה, ואנחנו לא יודעים במי רובי קין ישתמש. האמת היא שהוא מאוד מאוד... ממעיט לפתוח עם אושר דוד, אז יש סבירות שבאמת מלא די יפתח. אנחנו כרגע עם שלושה קשרים, סביר להניח שעידו שחר יקבל את הקרדיט, ואם עידו שחר יקבל את הקרדיט, אז דור פרץ יכול לבוא רק על חשבון יוריס. אני לא מאמין שהוא יבוא על חשבון גבי, כי גבי משחק בצד שמאל, אני לא רואה את עידו שחר ודור פרץ עולים יחד, תקנו אותי אם אני טועה. יש מצב שדור פרץ ימשיך על התפסל.
אני לא מאמין שיש שום שינוי להוציא את זהבי ואת האילוצים הקפואים של מי שפצוע.
גלג, אני חייב להגיד לכם, ראינו את זה גם נגד נתניה, למרות שכמו שאמרנו, נתניה לא הייתה במשחק גדול. לפצוח עם עידו שחר, עם יוריס ועם גבי, אם לא היו מספיק ממושמעים הגנתית, וראינו כבר את זה ש...
איזה רך, טל, אנחנו כל השנה רכים, סליחה, ולא משנה מי משחק.
מה שאני בא להגיד...
מה, דור פרץ הוא לא רך?
לא, זה לא מה שאני... עזוב, גם מבחינת המיקום שלו, דור פרץ נהיה חלוץ. אבל אני מדבר על המקום הזה שבאר שבע ידועה, והמרכז שלה הוא בעצם האמצע שלה. אני עוזב עכשיו את פוקו ואת ההגנה והכל. הפועל באר שבע תחת ענייני ורדה, נכון שיש לה ניצוצות בכל אזור במגרש, ובטח בסיבוב האחרון שהיא... אין לי דרך לתאר את זה, היא עושה סיבוב כמו שאנחנו עשינו את הסיבוב הראשון בליגה בסופו של דבר, או כמו הסיבוב של חיפה, די דומה. הפועל באר שבע זה האמצע, וזה אמצע מאוד מאוד חזק, שגם שגורדנה יש לפועל באר שבע מספיק תחליפים, ואם הפועל באר שבע ישתתו באמצע, ואתה לא תשחק כדורים ארוכים כמו שיחקת בנתניה, כי אני לא רואה את זה קורה בבלומפילד, אני לא רואה עוד פעם קרנקה, אז...
אבל הפועל באר שבע זו קבוצה שלא רוצה את הכדור, טל. אני לא מאמין שהם ישלטו באמצע, בטח ובטח שגורדנה לא משחק, אבל שוב, מכבי זה לא משנה זהות השחקנים, זה אם זה דור פרץ או גבי או עידו שחר, האמצע הוא רך כי אין מה לעשות, זה הסגנון של מכבי.
השחקנים שלך לא מספיק, יוריס לא מספיק פיזית, תסכים איתי, יוריס מנהל משחק מעולה, אבל זה לא דן גלאזר. עידו שחר זה עידו שחר, הוא גם לא יכול להיות לבד ובטח לא כמצטרף והכל. גבי, ממה שאנחנו מכירים אותו כמחלץ כדורים מעולה בחצי של היריבה, לא כל כך בא לידי ביטוי, אני לא יודע אם זה באשמתו, רובי, תוכנית משחק, אז הוא בטח לא עוזר מה שנקרא בשליש האחרון שלנו.
אז נו, יש לך את התשובה, אז הנה התשובה, הבחור שכשנתן היום רעיון, איך קוראים לה?
קרצב, אני בכיף פותח עם שני שש, אני פותח עם קרצב עם קרצב ויוריס באותו קו מאחורה, ואני פותח עם עידו שחר לפניהם.
שני שש, הוא
לא... אין לי בעיה, זה ברור לי.
רובי לא ישנה את הסגנון משחק שלו, הוא לא... אם קרצב יעלה, אז יכול להיות שיוריס יהיה יותר בקדימה, אולי מצד שמאל, ועידו שחר מצד ימין, אני לא יודע.
יפה, שניהם מצטרפו, הרי גם קרצב מצטרף וגם עידו שחר מצטרף, אז מה, אתה תפקיד... אתה מבין, אני מנסה לחשוב פה בפן הזה של ה... לא יודע.
עדן קרצב זה לא שחקן שמצטרף, אני לא חושב, עדן קרצב היום במכבי, אני חושב שישחק רק שש, הוא לא ישחק, ראינו את עידו שחר שמצטרף יפה מאוד, עידו שחר, עידו שחר זה, זה דור פרץ. עידו שחר החליף במשבצת שלו, את דור פרץ. שיחק מצד ימין, הצטרף, נתן גם גול יפה מאוד. אני חושב שאם קרצב ישחק, זה במקום יוריס. אני הייתי מנסה את זה, אבל שוב, אנחנו לא נכנסים לראש של רובי קין, הוא מאוד מאמין ביוריס. פה נראה, זה באמת, זה באמת, זה באמת סוגיה מעניינת, מה ש, מה שרובי קין יעשה. ואם הוא ייתן לדור פרץ לשבת שוב על הספסל, זה באמת יהיה מעניין.
טוב, אני הייתי מסכים.
פרימו, אתה היית נוטה לדור פרץ על הספסל?
בטח, הוא לא, אין לו מקום בקישור היום.
עד כדי כך.
מה זה עד כדי כך? אתה מדבר איתי על דור פרץ של תחילת העונה או חודש אחרון? אם אתה שואל אותי אם הוא שחקן טוב, הוא שחקן טוב. אם היום הוא צריך לשחק בהרכב של מכבי תל אביב נבחרת ישראל, אני אומר לך חד משמעית שלא. בן אדם בירידה עצומה. הוא גם לא מבין את התפקיד שלו.
כן.
הוא גם לא, הוא גם מאוד לא עזר לקישור בחודש האחרון.
פריבור, כל ה לא הבין את התפקיד שלו, אם אנחנו מדברים על דור פרץ, או אם אנחנו מדברים על המגנים, בעיקר על אבישי כהן שנכנס לאמצע, זו באמת תעלומה, אם הם לא מבינים את התפקיד שלהם, או אם הם עושים מה שהמאמן עושה, מה שהמאמן מנחה אותם, מה שצוות האימון מנחה אותם, אף אחד, אני לא יודע, באמת שאני כבר לא יודע, האם יש הנחיה לדור פרץ לעמוד כמו חלוץ ולא לחזור, האם יש הנחיה לאבישי לעמוד באמצע ולא באגף.
אתה יודע מה, בוא נלך איתך קדימה, אני אומר, הוא אחד המצטרפים הטובים שיש, נכון? דור פרץ מצטרף יפה מאחור, אין הרבה שמצטרפים כמו.
ברמת תנועה כן, ברמת סיומת פחות.
ברמת תנועה כן, ברמת סיומת אפס, אני לא ראיתי מחמיצן כזה ברמות כאלה.
לא, לא, רגע, פריבו, הוא הפקיע צמד מול ריינה, אי אפשר להגיד אפס, אפס זה לא, אבל עדיין,
לא שהוא שחקן,
הוא לא כוכב גדול מול השאר.
לא אמרתי שחקן אפס, אמרתי ברמת הביצוע מול השוער, זה רמה, אל תיתן לי דוגמה, הוא נתן צמד נגד ריינה, אמרת לי עכשיו כאילו נתן צמד בקאמפ נו ברבע גמר ליגת האלופות, עזוב אותך נוגל. מה זה נראה? אנחנו מדברים על ליגה כזאת חלשה, הבן אדם הגיע...
פרימו, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שממכבי תל אביב צריך לצפות שהשחקן המצטרף כנראה ידע להפקיע שערים ברמה קצת יותר קבועה, כי אין לנו יותר מדי, גם מילסון לא מביא יותר מדי מספרים, וגם בכנף ימין לא, ואירן לא בכושר וואו, אז באמת הציפייה היא שמהקישור יגיעו קצת יותר מספרים, כן.
כן. אני לוקח שחקן מהפועל...
אגב, ראינו את עידו שחר.
אני לוקח שחקן מהפועל ירושלים. עכשיו, בכלל אפשר להשוות את מכבי תל אביב להפועל ירושלים מבחינת הצטרפות? אופק, איך קוראים לו אופק?
אופק ביטון.
ביטון, זה אחד בוא נתשמע, בן אדם 50% מההצטרפויות שלו נותן גולים. זה לא יאמן. איפה הוא ואיפה דור פרץ? דור פרץ ראיתי אותו, לא בועט מ-20 מטר, אז לא נכנס, אז לא נורא. דור פרץ מתחילת העונה עד היום, ראיתי אותו 100 פעם מול שוער מחמיץ. אי אפשר להסביר את זה. אז בתקופה הזאת זה ממש נראה לעין לא טוב, אז כן, יש עידו שחר, יש קניקובסקי, יש דן ביטון, יש קרצב, זה לא שחקנים הרבה פחות טובים מדור פרץ, בואו.
תשמע, פרימו, היום התכתבתי עם חברים בקבוצה, ואמרתי שלטעמי דור פרץ זה פספוס. אם מגיל צעיר, היו מכוונים אותו להיות בלם, אז הוא היה בלם גדול, כי הוא גם חכם, יש לו גם תנועה יפה, הוא גם יודע לצאת, הוא גם חזק, הוא גם גבוה, המשחק לא ראש לא משהו, אבל זה ניתן לשפר את זה, לדעתי דור פרץ זה פספוס בתור בלם, אבל עכשיו זה כבר מאוחר, זה לא יקרה,
עכשיו מאוחר,
דור פרץ הראש שלו זה,
עכשיו מאוחר, אבל בעקבות זה שכל כך הרבה בלמים חסרים למכבי תל אביב, לך תדע, אם רובי קין לא חושב כמוך, לשים אותו ליד, לשים אותו ליד סבורי,
אם נחמיאס היה פצוע, כן, אם נחמיאס היה פצוע ולנו רק שמאליים, אז בהחלט, יש מצב שדור פרץ היה פותח בלם, לדעתי, זה לא ציוות כזה גרוע. כרגע נחמיאס זה הבלם הימני היחידי שיש לנו, יש לנו עוד שני שמאליים, נקווה אולי שגם רז שלמה יהיה קשיר, למרות שאני מתקשה להאמין.
אני אמרתי לכם, אני לא אהבתי את הפציעה שלו. אמרתי לכם את זה באותו ערב. לא אהבתי, ראיתי...
התאמן חלקית, אני חושב.
לא, כן, הוא לא השלים מימון מלא לפי הבנתי, והוא היה עם בערך נפוחה עד אתמול או עד שישום. מצב לא מזהיר שם, פרימו צדק, כאילו מי שראה את זה ראה, קשה נורא להבחן את זה תוך כדי המשחק, ומכבי לא היה לה עוד חילופים גם, אבל... לא, כללת בלמים יש לנו השנה.
שתדע לך, בלם, שחקן שנפצע בברך, לא מדבר על מקומות אחרים, אתה יודע, אמסטרינג זה שחקנים נופלים אחד אחרי השני על השריר האחורי, זה בעיה גדולה של כל השחקנים בעולם, אבל שחקן שמקבל מכה בברך, אין לך מושג מה קרה לו, אבל אם הוא מנסה אחרי כמה דקות לרוץ ומתיישב על הדשא, תבין שיש בעיה. שהוא בעצמו מבין שיש בעיה.
כן, ועדיין הוא היה עם קרח בסוף המשחק, והוא בא להריע לקהל, אז זה לא נראה דרמטי מדי פריבו, הוא גם עשה אימון חלקי,
כן, אני אבל חושב, אתה יודע,
להבנתי.
אבל גל, אני אמרתי לכם גם בספייס, שגם הרופא של מכבי תל אביב, כמה שהוא רופא מצוין, במכה בברך, הוא בעצמו לא ידע להבחן את הפציעה, רק אחרי יום יומיים, שהברך יורדת לנפיחות. אני נהייתי רופא לי ברכיים, בגלל שאני עם שחקני כדורגל, אני מברר על כל פציעה ופציעה. ברך זה בעיה מאוד גדולה. תראה, דין דוד קיבל נגיעה קטנה בברך, מניסקוס, חודש וחצי הוא בחוץ.
כן, אבל דין דוד, במהלך הפציעה, שהוא כבר שכב, הוא לא הצליח בכלל לקופף כמו שצריך את הברך, וראו שיש נזק. במקרה של רז שלמה, אני חושב שהוא המשיך גם לשחק, זה לא היה משהו דרמטי מדי, אבל שוב, אם הוא לא ישחק, אז
גל, עוד נקודה,
נראה מתי הוא יחזור.
עוד נקודה שאני חושש, כן, ממנה, זה המפגש בין היכולת בכדורים הנייחים של באר שבע, לחוסר היכולת שלנו בהגנה מול כדורים נייחים. באר שבע,
קבוצה,
בדיוק, לא רק מיגל ויטור, יש את ספר שמוציא לפועל יפה מאוד בעיתות מצבים נייחים, ולכן זה גם מתקשר למה שענבל אמר מקודם, אנחנו צריכים להיזהר לעשות כמה שפחות עבירות בחלק המגרש שלנו, כי הלב שלנו לא יעמוד בקדיון שין לבאר שבע.
תמיר, גל, בהמשך למה שתמיר אומר, אם אתה חושב על זה, גם לגבי שלישיית האמצע שעלינו נגד נתניה, מי אמור לנגוח במשחק ההגנה שלך בכדורים נייחים? כולם, כאילו כולם שחקנים נמוכים. אז רז שלמה טיפה גבוה, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא קשיר. היחידי שבאמת יכול לתת לו קונטרה במשחק ראש ברחבה בדיוק, גם בקדימה וגם אחורה, זה נחמיאס. מילסון לא יכול לעשות את זה. מלד אולי במשחק הגובה שלו, אבל בטח עם אושר דוד יפתח שם, הוא לא יכול לעשות. ערן זה לא התפקיד שלו. שלישיית האמצע שלך היא מטר ושייבה. רוי רביבו זה לא שחקן גבוה, אתה מבין? אין לנו באמת, דור פרץ היה משלים כזה באמצע, אבל בדיוק, כשאתה עולה עם שלישייה כזאת, אין לך, ואז אתה באמת צריך להתחיל לחשוב.
מתי ראית את דור פרץ נוגע?
לא, עזוב,
דור פרץ, הפורטה שלו זה לא כדור.
לא משנה, הוא שחקן דומיננטי.
כדורי גובה.
דומיננטי, הוא דווקא כן, דווקא פה הוא מצטיין, לעומת, השני ליקויים הכי גדולים של דור פרץ, שלא מאפשרים לו להיות מצטרף טוב או בלם טוב, זה הסיומת שלו ומשחק הרגל שלו. משחק הרגל שלו שהוא לוקה בחסר, לא מאפשר לו להיות מניע כדור מספיק טוב כדי להיות בלם, ופוגע בו לדעתי גם באמצע. יש לו לא מעט עיבודים ולא מעט כדורים שלא מגיעים לשום מקום. והסיומת שלו.
דור פרץ היה הרבה פעמים שש בקריירה שלו. הוא החל את הקריירה שלו בתור שש. לא היה כזה גרוע בענת כדור.
לא אוהב את הענת כדור שלו, בלשון המעט.
זה לא דן גלזר.
זה לא, אני מעדיף את דן גלזר לפעמים. דן גלזר מוסר אחורה, אבל הכדורים מגיעים לכתובת. עזוב, נו.
תקשיב, טל, דור פרץ מניע כדור יותר טוב מלוקסן. בסדר? יותר טוב מנחמיאס, יותר טוב מלוקסן. פחות טוב אולי מסבורית, אבל הוא מניע כדור.
הוא מניע כדור עם יותר ביטחון מהשניים שציינת. טוב, לא טוב, אתה יודע, זה כבר עניין של להתחיל להשוות ולחפש ונתונים והכל. אני פחות מתלהב ממשחק הרגל. זה שני דברים שדור היה צריך לעבוד עליהם בגיל יותר מוקדם, והיום כנראה הוא היה שחקן יותר שלם לאחד מהתפקידים שעלינו פה. בשלישייה הנוכחית, וואו. תשמע, זה גם נקודה למחשבה. אתה לא יכול לעלות עם קבוצה כל כך נמוכה מול קבוצה שהיא קבוצת נייחים כל כך טובה, כמו שתמיר אמר. זה גם משהו שצריך לחשוב עליו.
טוב, מילה אחת אני עדיין לא שמעתי מאף אחד, וזה גישה. איזה גישה?
למה? אמרתי, מהתחלה.
אם יבואו בגישה של בני סכנין או הפועל פתח תקווה, זה לא יראה טוב. בדרך כלל מכבי מגיעה למשחקים האלה מול קבוצות הצמרת עם גישה לא רע, למרות שבמשחק האחרון בבלופילד נגד חיפה זה היה נראה נורא. חשוב מאוד שבאמת הקבוצה תעלה, אולי זה קלישה להגיד רעל בעיניים, אבל שיעלו כמו עידו שחר, כמו שעידו שחר נתן 90 דקות מול מכבי נתניה, אני ראיתי שוב פעם את המשחק, תשמעו, הבן אדם, לא רק שלא מפסיק לרוץ, גם התנועות ידיים שלו, השפת גוף שלו, גם כשהפנדל הוא בא וחטף את הכדור ואמר, אני בועט, זה משהו מקביסטי כזה, שבאמת, באמת, באמת, אני לא זוכר מתי ראינו, אולי גם דן גלזר היה כזה, אבל צריכים יותר עידו שחרים כאלה, תסכימו איתי.
חד משמעית כן, דיברתי על זה, אבל בגלל שפתחתי את הדברים, אמרתי לך, אין, אתה לא צריך להשתגע במשחק מהסוג הזה. תבנה את הדבר שהכי חסר לך, אומנם ניצחת 5-1 ואתה מגיע מה שנקרא יותר שקט, בטח אם לא היית מנצח או לא, או שהיית לוקח בשיניים את המשחק מול נתניה, אבל תבנה את הביטחון שלך ממשחק למשחק, וגם במשחק הזה. במשחק הזה תבנה אותו, תעבור 10 דקות, תניע כדור, תחזיק, אל תקבל גול. תעבור את 10 דקות השניות, אותו דבר, הדברים יתחילו לרוץ, יתחילו לבוא, שאתה תהיה מפוחד ותאבד כדורים, ובאר שבע ישלטו במשחק. זה עלול לראות לא טוב, אבל...
אולי המשפט של תמיר, אולי המשפט של תמיר משבוע שעבר גם רלוונטי, אולי כדאי באמת לשבור על שער נקי 20 דקות.
כן, אבל אני רוצה להזכיר לכם משהו. אני חושב שבאר שבע יודעים שאם כל הריצה שלהם, אם הם מפסידים את המשחק הזה, וזה נהיה 9 ממכבי, כאשר גם חיפה צמודה למכבי, אז סטטיסטית תהיה מאוד מאוד קשה להם לקחת את האליפות הזאת. אז מי שבא באמת בחשש אמיתי, זה בואו נשים את הדברים על השולחן, זה באר שבע שיש להם המון 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 מה להפסיד, אם הם מפסידים. אז מהבחינה הזאת אני לא דואג, וגם באר שבע הם לא יבואו להתנפל, הם ישחקו כמו שברדה תמיד אמרתי לכם פותח בבלומפילד, סגור ומבוקר. מכבי תל אביב חייבת לבוא דווקא הפעם, הפוך על הפוך, אני לא אומר, לא, בלי, אין קשר לרעל בעיניים לבין הרוגע הזה שענבל דיבר עליו, ולהוציא לפועל את מה שבואו, אנחנו לא איזה קבוצה מסכנה שנפגשה לפני שבועיים ועולה לדשא. מכבי תל אביב הראתה בחלקים הראשונים פחות של העונה, שהיא כן קבוצה טובה ויש לה המון יתרונות, יש לנו המון יתרונות על באר שבע, אבל צריך להוציא אותם לפועל. אם לא נוציא אותם לפועל, אז אנחנו נסיים בטקו די אומלל שלא יעזור לנו. אבל אם מכבי תהיה טובה וחדה, אנחנו ניקח את השלוש נקודות האלה.
יכול להיות שהביטחון חזר, אנחנו ראינו בעיקר אחרי הגול השלישי מול נתניה שהביטחון חזר ומכבי התחילה לראות
כדורגל אחר,
אז בוא נראה אם זה יהיה המשך ישיר, נכון, המשחק נגד נתניה התחלק לשתיים, עד הגול השלישי ומהגול השלישי.
תראה גל, אין ספק שהביטחון חזר, שתוצאה מרשימה כזאת מחזירה ביטחון. אני חושב שאוי ואבוי מכבי תל אביב, אם צריך לדבר על עניין של גישה, כשאתה בשליש האחרון של העונה, בשוויון נקודות עם קבוצה במקום הראשון, רץ לאליפות, רוצה לקחת אליפות אחרי 3 שנים, ואתה עולה בחשש למשחקים כאלה. אין פה בכלל מה לדבר, שחקנים יודעים מה מונח על הכף. הם צריכים לבוא ושחק. ולהסתכל על כל משחק, ולא לחשוב עכשיו על מה יהיה בעוד 10 משחקים, ועם איזה פער באים לפלייאוף, או איזה פער היה לנו לפני חודש. זה, אני מקווה בשביל מכבי תל אביב שנמחק אחרי 5-1 נגד נתניה.
כולנו.
איבוד הנקודות של מכבי חיפה בדרבי שלה. עכשיו, לגבי הפועל באר שבע, נכון שהיא מנצחת, אבל המשחקים האחרונים, היא פחות מרשימה. היא יודעת לעמוד ולהתמודד במשחקים קשים ולקחת הניצחון שלה בסוף, אז תשימו לב. היא שיחקה נגד הפועל פתח תקווה בבית, ניצחה 2-0 שני שערים השנייה, כשהיא מול 10 שחקנים מדקה 20. אחר כך היא לקחה ניצחון קשה בטדי עם שער ברבע שעה האחרונה. היא ניצחה את מכבי חיפה במשחק שכולו אנרגיות ופיצוצים ופחות כדורגל. היא ניצחה את סכנין בחוץ, בבוץ עם 2 גולים בתוספת הזמן, היא ניצחה את נתניה במשחק לא טוב שלה, ואז בא המשחק נגד מכבי פתח תקווה, שאחת אחת עוד עשה איתה חסד עם מכבי פתח תקווה שחקה שם. אז באמת, כל הכבוד לברדה שהוציא קבוצה במצב, הייתה 2 נקודות מחדרה, כבר דיברו שם על החלפת מאמן, על פרק את הכל, על עונה פיננסית, ו... קבוצה זאת חזרה למאבק האליפות, או קרוב למאבק האליפות, באמת בצורה מאוד מאוד מרשימה. והיא גם בקושי סופגת שערים, אבל לא מדובר פה באיזו קבוצה עוצמתית, שעכשיו צריך לשבת ולשבור את הראש, צריך לבוס ככה, כמחר מתאב, צריך את המשחק שהתנצח את המשחק הזה. יותר טובה מהפועל באר שבע, כמעט בכל עמדה, יש מגרעות, יש דברים צריך להזדהר מהם, כן, אי אפשר לזלזל, אבל בסופו של דבר אתה מגיע למצב כזה, שבו אתה אומר לעצמך, כאן, על משחקים כאלה נמדדת קבוצה אלופה. אתה בא, בביטחון שלך, בגישה שלך, ומצח את המשחק, ולא משנה איך, לוקח אותו, ב- בשיניים או, או בתוצאה מרשימה, גומר את זה מהר או מחכה לסוף, אבל אתה לוקח את המשחק וחושב על המשחק הבא. אין ברירה אחרת, אין סרט אחר במצב כמו שהטבלה נראית עכשיו.
בונה, אייקס עולים ל-2-1, נשאר שם עוד 5 דקות.
אייקס 2-1, יש לנו, כן, 5 דקות זה. בוא נשמע את יורם, לפני שנעבור לפינת האימורים שלנו. יורם.
הלאה, ערב טוב. אני בכלל מסתכל בצורה אופטימית על המשחק הזה. אני חושב שאנחנו, שתי הקבוצות נמצאות במגמות הפוכות, לכאורה. ה-5-1 של מכבי שחרר המון המון לחץ, ולא צריך לזלזל בזה. היו משקולות על השחקנים, הייתה תקופה מאוד לא טובה, היה איבוד של פער מבטיח, כל הדברים הכי רעים קרו. עכשיו, ה-5-1 אמור, ויעשה את זה, אני מאמין, לשים את מכבי במקום אחר. ואני חושב שמכבי תבוא רעננה יותר, הרבה יותר עם משוחררת למשחק הזה, כשהיא יודעת שהמשחק הזה זה המשחק באמת כרגע הכי חשוב של העונה. כי זה יסמן באמת האם מכבי הולכת עד הסוף, והקרב הזה הולך להיות קרב אמיתי, או שלא. ולכן אני מאמין שבמצב שנוצר, מכבי תעלה אחרת לגמרי, הרבה יותר נחושה.
אני מזכיר לכולם, 30,000 צופים, יורם.
כן, כן, זה אני לא משנה.
דופן מלא, מזג אוויר טוב, לא יהיה גשם.
זה תנאי פתיחה יוצאים מן הכלל, אבל חוץ מזה, השחקנים עצמם יבואו מאוד 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 מפוקסים, ממוקדים, יודעים בדיוק, בדיוק מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות, וכמה חשוב המשחק הזה. זה משחק שאם אתה מנצח אותו, אתה מסמן, אני פה, עד הסוף. עד הסוף, ראש בראש, ואני לא הולך לוותר לשום דבר, לא הולך לקחת שבועים. לכן אני מאוד אופטימי, אני חושב שהשחקנים, המשחק הזה נגד נתניה היה צומת מאוד חשובה, או חשוב, והדבר הזה יבוא ויתבטא בבלומפילד, בטח שהוא מלא ועם אווירה טובה, ועם מזג אוויר טוב, ובכלל כל המסביב יוצא מן הכלל.
כל התנאים, כל התנאים האופטימליים, עכשיו, שבע, ולצאת עם ניצחון.
באר שבע, אני מסכים עם בעל, באר שבע עשתה סדרה מדהימה של ניצחונות, אבל טבעה של סדרה כזאת היא להסתיים, והיא הסתיימה באמת בשבוע שעבר בירידה, והקבוצה נמצאת בירידה באופן טבעי, אי אפשר להיות בסי כל כך הרבה, מי כמונו מכיר את זה? ואני חושב שבאר שבע נמצאת היום בתהליך של ירידה טבעית, לעומת אחרי המסע המטורף הזה שהם עשו, ולכן יש שתי קבוצות שמגיעות עם מגמות הפוכות, בגלל זה אני גם מאוד אופטימי, ואני מגיע למשחק הזה בהרגשה שמכבי יתנצח אותו גם בהפרש של יותר משער אחד, היא יכולה לעשות את זה, היא צריכה לעשות את זה, והיא תעשה את זה, כי יש לה את כל הכלים לעשות את זה, מכבי בגדול, עם כל הליקויים שאנחנו מכירים והכל, אבל בגדול, כשאנחנו מסתכלים על הסך הכל, היא קבוצה מאוד טובה, עם המון כלים, בטח התקפיים, והכלים האלה יבואו לכדי ביטוי, בטח שהקבוצה גם פסיכולוגית ומנטלית נמצאת במקום אחר לגמרי. לכן אני מגיע למשחק אופטימי.
אני מסכים איתך שניצחון, כן, ניצחון באמת ככה ייתן פוש ועוד יותר ביטחון.
לא, זה מעבר לפוש וביטחון, זה ממש משחק של... משחק של, אם אני מבין את זה, אני בטוח שהשחקנים מבינים את זה בחזקת 19. זה משחק שאתה יודע שאתה מגיע אליו בשביל לקחת אותו, בשיניים, ברגליים, בשערות, בעיניים, בריסים, לא יודע במה. אתה בא לקחת את המשחק להביא 3 נקודות. וזה זה, זה ברור לכל שחקן ולכל מי שהולך לעלות על הדשא ולשחק, זה ברור שזה מה שיקרה. זה הדבר הכי ברור שיש, ואתה יודע שזה משחק, שאחרי שעשית מה שעשית בנתניה, אתה בא להגיד לליגה, חבר'ה, אנחנו איבדנו, we're back. אנחנו חוזרים, אנחנו הולכים לעשות מה שאנחנו
כן,
יודעים.
יכול להיות שהפגרה הזאת, יורם, הייתה סוג של ריסט מסוים שהקבוצה עשתה, גם ברמה
לא הפיזית
וגם
לא,
ברמה המנטלית.
זה בדיוק מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה. אני חושב שההחלטה...
לא, אנחנו נראה את זה בשבת, יורם. לא, אם אנחנו נחזור לסורנו במשחק,
ההחלטה,
לא יסתיים בניצחון.
ההחלטה של רובי... ושל הצוות, לתת לשחקנים את ימי חופש האלה, הייתה מאוד חשובה וחיונית, הם הבינו יותר טוב מכולם שהם עשו שגיאה, והשחקנים צריכים את המנוחה הזאת ואת החופש הזה, בכל זאת את הסדרה מטורפת של משחקים, ואני חושב שזה עשה טוב לקבוצה ולשחקנים, ואם אנחנו נחזור ליכולת של תחילת העונה, וזו המטרה, וזה גם הגיוני שזה יקרה, אם זה יקרה, אז אנחנו נוכל לחייך בסוף המשחק.
אני שומע את יורם, אני שומע את יורם מאוד אופטימי, וזה סבבה לגמרי שככה אוהד מגיע לבלומפילד בשבת, שמשוכנע ב-100% שהוא ינצח. המשחק הזה, זה משחק שיש לו הרבה פרמטרים לא פתורים. יורם נגע למה הקבוצה צריכה לנצח, כי צריכה להמשיך את נתניה. אני רוצה להגיד לכם כמה פרמטרים לא פתורים, והפרמטרים שאני אגיד לכם יקרו רק ביום שבת בשמונה בערב, ואז אני אדע מי ינצח. קודם כל, השוער וההגנה של באר שבע, היום, ברגע זה, בשלוש דרגות יותר טובים מנתניה.
שוער הכי טוב בארץ.
אליאסי
אליאסי, שוער הכי טוב בארץ.
יפה, אליאסי וההגנה של באר שבע לא דומה לנתניה בכלל, אוקיי? אז אי אפשר לקחת את הגולים ששמה מכבי תל אביב לנתניה, שזה יקרה הפעם. בואו נלך לצד השני של המגרש. אתם בעצמכם יודעים שכל שבוע יש טעות בהגנה של מכבי תל אביב. עכשיו, לעשות טעות בהגנה של מכבי תל אביב, יש חתואל כזה, תשמעו, סטויאנוב כזה, קטנים כאלה, יבואו מאחורה, יכולים לתפוס את ההגנה, אי אפשר לדעת, הנה פרמטר שני, המצ'אפ הכי גדול במשחק, שני השחקנים בתפקיד שלהם הכי טובים בארץ בפור, זה מילסר נגד פוקו, קיצוני שמאלי נגד מגן ימני, מטורפים שניהם, נגע בזה מקודם, אינבל דיבר על פוקו, ובא מולו מילסון, זאת אומרת, קיצוני שמאלי הכי טוב בארץ בפור, מגן ימני היום הכי טוב בארץ בפור, איך אתה יכול לדעת איך יסתיים המצ'אפ הזה? בוא נלך קדימה. האם ערן זהבי פותח? האם ערן זהבי בכושר? האם למצבים שהוא הגיע הוא יפקיע? ואני מסיים איתכם עם שלישיות הקישור. איזה קישור ישלוט במשחק? אם מצד אחד אני כמעט בטוח שזה שמיר אליאס ובררו, מה נותן לי רובי קין ממול? יכול להיות שהגרזנים האלה יבטלו את השלישייה של מכבי תל אביב. לכן אני אומר ליורם, יורם בא כאופטימי למשחק, אנחנו צריכים לנצח אולי אפילו בהפרש של יותר גול. כשאני לוקח את כל מה שאמרתי לכם, באמת אין לנו מושג מה הולך להתפתח. זה המון סימני שאלה, יורם. סלח לי שאני אומר את זה, אני לא אומר...
לא, זה דיון מרתק בעיניי, כי אני חושב שאם אתה לוקח ומסתכל על המשחק האחרון ששיחקנו בטרנר נגד באר שבע, ובאר שבע כבר הייתה בפורמה טובה, אז היא בדיוק יצאה מהמשבר שלה, אתה ראית בדיוק את החוזקות ואת החולשות של שתי הקבוצות האלה. ועד אחרי 1-0, עד ההרחקה של באר שבע, מכבי שלטה במשחק ברמה פיזית, אני מדבר. ברמה הפיזית היא שלטה במשחק. עכשיו, אם אתה שולט פיזית נגד באר שבע, אתה גומר אותם. כי באר שבע היא קבוצה מאוד מאוד פיזית. ואני חושב שאם אתה מצליח בפיזיות להתמודד איתם, ולנצח את המלחמות, את המאבקים על הכדור, ואת הטאקלים ואת הקרבות האלה, אתה שולט במשחק. עכשיו, מכבי יש לה כלים, במצ'אפ שאתה מסתכל, באר שבע מול מכבי, בעונה הזאת, מכבי יש לה כלים יותר טובים מבאר שבע, כשאתה עושה את המצ'אפ הזה. ולכן אני אופטימי, וכשאתה מוסיף לזה גם את העובדה, אני לא מדבר על ה-5-1 ועל הגולים, זה פחות חשוב, אבל ה-5-1 שחרר מנטלית, שחרר מנטלית הרבה דברים במכבי, הרבה דברים במכבי, בעיקר היכולת לסיים מצבים. אני מזכיר, עד נתניה, הייתה לנו בעיה מאוד קשה בהתקפה, אנחנו היינו מחמיצים המון, אנחנו לא הצלחנו להבקיע שערים, זה כבר היה מאוד מתסכל, ופתאום הצ'קרות נפתחו, ונתת חמישייה, לא משנה, אומרים נתניה ככה, זה לא רלוונטי, נתת חמישייה נגד קונוסים זה קשה, זה מוסיף המון ביטחון לשחקנים, בלומפילד מלא, 30,000 צופים, זה נותן פוש מטורף, אווירה פסיכית, והחשיבות של המשחק למכבי יותר גדולה מהחשיבות לבאר שבע, הרבה יותר גדולה. זה אמור לעטות את הכף לאופטימיות שלי. אני מסכים שיש פה המון מצ'אפים מעניינים, ואיך יקרה ומה יקרה, הכל בסדר, אבל בסוף שאתה לוקח אחד על אחד את כל השחקנים, ואתה רואה את שתי הקבוצות האלה, איך הם התמודדו בעבר, אני לא מדבר על ה-6-1, זה לא רלוונטי, אני מדבר דווקא על המפגש בטרנר, אתה רואה שיש לבאר שבע בעיה במצ'אפ מול מכבי. יש פה בעיה בשבילם, ואם מכבי מגיעה עם ביטחון, עם הדחיפה של הקהל, יש לה יתרון יותר גדול, יתרון גדול מאוד על באר שבע.
שנייה גל, לפני שאתה מתחיל בפינה, אני רק מעדכן שיש כבר 4 עולות בקונפרנס, מכבי חיפה עלתה אתמול, דינמו זגרב שעברה את בטיס, אייקס שניצרה בערכה את בודו גיל מנורווגיה, ויש לנו
את סרבט.
גילמת.
בודו גלימת שפעם פרקה את ביתר ירושלים אחרי שהם
תנועה. לא, קבוצה נרווגי, אומרים גם לא ראית משחק שהייתה הרבה יותר טובה מאייקס, אבל אני משאיר את זה בצד, והאחרונה שהיא פילה בינתיים זה סרבט ג'נבה, שזו קבוצה שהיא מקום שני בשוויץ.
לא, אבל לכם הכי טוב לקבל את אייקס, אייקס עכשיו עלתה, אני אומר לכם, אני אומר לכם, מכבי תל אביב אייקס זה משחק צמוד, זה לא אייקס.
אני מסכים עם פרימו, זה בדיוק כמו שעבר לי
בראש. אני קונה עכשיו ומשתים משפט קטן גל. סרווייט ג'נבה היא מקום שני בשוויץ, הליגה השוויצרית כרגע באזל מקום עשירי, יקירנו יובנוביץ' שיפקיע רק שני שערים בליגה השנה מתוך 18 משחקים שהוא שיחק, רק שתבינו לאיזה מצב הגיעו שם, אז יש לנו כבר 4 עולות בקונפרנס, גל שלך.
רגע, קרבח גם כן קבוצה שאנחנו צריכה לקבל את מכבי?
לא, היא בזה, היא באירופית לדעתי.
אוקיי.
כן, אנחנו כבר, אינבא לאירופה או מכבי?
מכבי, ברשותך, משפט אחד.
כן.
אני רוצה להגיד דבר אחד, בהמשך למה שיורם ופרימו אמרו, של המילה יכולת כבר אין שום משמעות שאנחנו בפרק זמן הזה של העונה. תוצאות ולקחת משחקים בכל דרך. אני רוצה לתת אימור, אוקיי? אני רוצה לתת מספר. 42 נקודות בקופה, אני חושב ש... המספר הזהב הוא 81-82 נקודות הספיקו לאליפות.
כלומר, מתוך ה-42 כמה?
כלומר, 32-33 נקודות עד סוף העונה.
אני מסכים עם אינבל, זה ניתוח נכון.
תבדקו, בואו תבדקו אותי.
זה ניתוח נכון מאוד, אני מסכים.
סבבה, יכול להיות שגם...
ומקפט לגבי אירופה, עם כל הכבוד לאייקס.
אירופה יש לנו אייטם מיוחד, אינבל, תאמין לי, יישאר לנו קצת זמן. בוא נעשה את פינת האימורים, שבוע שעבר זה דווקא היה מאוד מוצלח, אז לפני שמתחילים עם הפינה, אז יש לנו חסות, הפינת האימורים על משחקי המחזור, מוגשת בחסות קרייזר ג'ינס, כמו בשבוע שעבר, מביאה לכם את מיטב, מותגי האופנה בתחום הג'ינס, הכי מיוחדים שתמצאו ברמה הגבוהה ביותר, בקרו בסניפים ברחבי הארץ, ביניהם קנון הזהב בראשון, ובדרך בן צבי 84 בתל אביב, ובחנות האונליין, ותקבלו עד 60% הנחה. השבוע שעבר, אמרנו, כולנו כמעט פגענו במכבי תל אביב נתניה, חוץ כמובן מפרימו ואינבל, שאימרו על טקו, ביתר ירושלים, הפסידה בדקה 90, וגנבה לי ולפרימו תוצאה טקו, ואני ויורם כן פגענו בטקו של מכבי חיפה, הפועל חיפה, אז היה לא רע בכלל. בואו נאמר על מכבי תל אביב ובאר שבע, בואו נתחיל, טל.
וואו, 2-0 מכבי.
פרימו.
1-1.
אינבל. אינבל איתנו?
2-0 מכבי גם.
אני בסוף, אז אתם גולבים לי את התוצאות. יורם.
3-1 מכבי.
תמיר?
2-1 מכבי.
אז אני אלך עם תמיר, 2-1 מכבי. בוא נאמר על ביתר ירושלים, מכבי נתניה, משחק מאוד מאוד מעניין, ביתר עם ברק יצחקי, מכבי נתניה, עוד שבוע ככה במבחן, אחרי 5 הפסדים ברציפות, אבל באמת, ביתר ירושלים, גם עם ברק יצחקי וגם עם אלמוג כהן, אז בוא נתחיל דווקא עם פרימו ואינבל. פרימו.
3-0 ביתר.
וואו, אינבל.
1-1.
יורם.
2-1 נתניה.
אמן, יורם.
אמן.
תמיר? תמיר?
אני אומר 1-0 נתניה. נתניה יחזרו לעצמם, תקשיבו, נתניה הם לא קבוצה כזאת גרועה, יש להם שחקנים טובים, צריך לשים אותם נכון על המגרש, מה שצרפתי עשה נגד מכבי זה 1 למיליון.
מה עם המטטה החדש? מאמן חדש בדרך כלל מביא תוצאות, לא תמיד, אבוקסיס לא עשה את זה, אבל גיא צרפתי כן עשה את זה, עם מכבי נתניה 4 ניצחונות רצופים, האם ברק יצחקי באמת יצליח לנצח במשחק הראשון שלו בתור מאמן עם ביתר ירושלים, זה... מעניין יהיה. 3-3. וואו. אני הייתי הולך על 1-1. אני לא חושב שביתר תנצח, ואני חושב שנתניה כן תצליח לעצור את הכדור שלג. טוב, יום ראשון, משחק לא פחות מעניין ולא פחות חשוב למכבי. מכבי חיפה מתארחת בי"א באשדוד בשעה 8 בערב, עם קהל.
עם הרבה קהל.
עם הרבה קהל.
9-0 מכבי חיפה.
אתה דותר, אם זה היה תלוי בקפלן, אז אנחנו לוקחים אליפות...
3-0 מכבי חיפה.
תמיר?
אני יותר צנוע, 3-1 לחיפה.
אני מזכיר שמכבי חיפה שיחקו בגנט וטסו.
שיחקו, הוא יאלץ לשחקנים שלא שיחקו, מה, יש להם 70 שחקנים, הכל בסדר.
יורם.
2-1 אשדוד.
יורם היום בא אופטימי.
יורם היום, שאתה את מיץ אופטימיות.
אני שקיתי מיץ גיבורים ובאתי לספייס.
ענבל.
אני לא יודע, יש לי הרגשה שאשדוד נצחים גם. 1-0 אשדוד.
וואה. פרימו?
2-0 מכבי חיפה.
יופי, השארתם לי את התיקו, 1-1. נהדר. זה מה שרציתי. טוב, בואו נדבר באמת על ההגרלה מחר, 14:00. הגרלה היסטורית, נכון פרימו? אפשר לקרוא להגרלה היסטורית.
מה יש לדבר בכלל? תקשיבו, זה לא יאמן, מה זה? אני מת שמכבי תל אביב ומכבי חיפה, אתה לא מבין כמה, אני היום דיברתי על זה גם ב-103, אמרתי, אני כל כך רוצה רבע גמר, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אתה יודע, אבל מה הפחד שלי? שלא ייתנו לנו לארח פה את המשחקים האלה, אפילו שזה ישראל.
אין מצב,
מה זאת אומרת, איזה? מה, רבע גמר? אל תגזים.
אני אומר לך לא מגזים? מדובר פה בצוות שיפוט, מדובר פה בצוות הכנה מיואפה, כל האירופאים האלה יגידו ביואפה, אנחנו לא נוסעים בישראל, לא יהיה פה משחקים, שכח מזה.
אני פרימו צודק בכל מילה, לא יהיה.
שני משחקים,
לא יהיה,
אני אומר לכם, רגע, שנייה, כל מה שאתם אומרים פה הוא נכון ויפה, עכשיו דרך אגב, הזדמנות כזאת היא אולי אפילו לקחת שופט ישראלי בכיר, כמו אורל גרינפלד, לפחות באירופה, גם בישראל הוא בכיר, אבל לפחות באירופה, תשמעו, יש פה פוטנציאל אם וכאשר, למרות שלחיפה יש הגרלות קשות מאוד, וגם למכבי יכולות ליפול איזה 2-3 קבוצות מאוד קשות, אבל אם אנחנו נגיע לרגע הזה, פלוס ההגרלה שתפקיש בין שתי הקבוצות, אני לא רואה שום סיטואציה בהתערבות של כל הכוחות.
אז חברים, בואו נתחיל, פרה פרה איך שאומרים, בשלב הראשון, אנחנו קודם כל, בואו נדבר על מכבי, מכבי צריכה לקבל הגרלה נוחה, עם כל הכבוד לזה שאנחנו רוצים רבע גמר כל ישראלי, מכבי צריכים לקבל הגרלה נוחה, והגרלה נוחה זה כנראה, לא נעים להגיד, אבל הגרלה נוחה יכולה להיות אייקס, יכולה להיות המנצחת בין פנרבחצ'ה לאולימפיאקוס, יכולה להיות בין לגיה למולדה, ויכולה להיות בין סלובן ברטיסלבה, כנראה שטרום גראץ שניצחו 4-1, לא לקבל 3 קבוצות, זה פרנקפורט כנראה שתעלה, דינמו זאגרב, ולא יודע, אולי באמת שתי קבוצות שבאמת אין לנו סיכוי לעבור אותם, שאר הקבוצות הן בהחלט אווירות, וזה אך ורק בעיקר בגלל שמכבי מדורגת.
למה? למישהו יש את הרשימות גם של חיפה מהאופציות שלהם, תוך כדי?
אם אסטון וילה תקבל את מכבי חיפה, זה לא כוחות.
לא רק אסטון וילה, יש שם את ליל, יש שם את פיורנטינה, אני כבר אתן לכם, יש לי את הרשימה, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות, פאוק סלוניקי, בוא נגיד ככה, מכבי חיפה יש להם 7 אפשרויות, זה אסטון וילה, קלאב ברוז' שהיא בלתי אווירה, פיורנטינה שהיא בלתי אווירה, כנראה ליל הצרפתית שהיא בלתי אווירה, פנרבחצ'ה שמשחקים בהרבה שחקני, כוכבי עבר, אבל עדיין קבוצות האווירות הן פאוק, סליחה, פאוק סלוניקי וויקטוריה פלזן.
הם גם קבוצות חזקות.
מכבי חיפה. ראינו את פאוק סלוניקי נגד ביתר ירושלים, השנה, בטדי. לא התרשמתי יתר על העמידה, אני חושב שמכבי חיפה
כן יכולה לעבור את פאוק סלוניקי. כן יכולה לעבור את סלוניקי, כן יכולה לעבור את פלזן. מה שאמרת, פיורנטינה, ברוז', אסטון וילה, זה כבר כבד ביותר.
2-7, אז זהו, אז אם מכבי תל אביב יכולה לעבור 5...
אין הבדל משמעותי בין קלאב ברוז' לגנט העונה. קלאב ברוז' היא קצת יותר טובה.
לא, זה לא... אוקיי. אם בעל, גנט, מה זה יחזבו אותי? קבוצה לא טובה.
כן, לא. אני אגיד לך משהו. על גנט, אוקיי? ואמרתי את זה, אם אתם זוכרים, ואמרתי גם שמכבי חיפה תעבור.
בזכותך יאמר, כן.
גנט, וכל הכבוד למכבי חיפה, אגב, זה לא מקטין מההישג בשום צורה שהיא. צריך לדעת, לפעמים יש לך מזל לקבל קבוצה בסיטואציה קטסטרופלית, ואתה צריך לנצל את זה, ומכבי חיפה עשו את זה. גנט מכרו את כל השחקנים הכי טובים שלהם, הם כפו על עצמם משחק ללא קהל, הם היו להם גם כמה חוסרים משמעותיים בגלל פציעות, ומכבי חיפה באה וניצלה את זה. קלאב ברוז' זה מועדון בירידה, למרות שם תקופה דווקא בסדר בליגה הבלגית, זה קבוצה יותר טובה מגנט, אבל לא משמעותית הרבה יותר טובה.
אבל יכול להיות...
זה קבוצה שאתה...
אבל יש פה אבל גדול,
אינבל. זה לא קבוצה של הבתים של ליגת האלופות.
יש פה אבל גדול, בברוז' ישחקו עם קהל, אני חושב שהיעדר הקהל בגנט, ואני הייתי באצטדיון בגנט, הוא כן משפיע, אין מה לעשות, בגנט איבדו, את יתרון הביתיות שלהם ברגע שראש עיר החליט שהמשחק יהיה ללא קהל, אז אני מאמין שבברוז' המשחק כן יהיה עם קהל במידה ומכבי חיפה תוגרל.
אני בכלל לא הייתי ממהר להגיד פה, אתה יודע, עוד חזון למועד, קודם כל שיקבלו את ברוז'. צריך לקחת בחשבון שהשיקולים שעמדו לנגד עיניו של ראש עיריית גנט יעמדו בפני כל קבוצה שצריכה לארח אותנו עכשיו. קבוצה ישראלית אני מתכוון. קודם כל ברור שאם זה יהיה פנרבחצ'ה, אז גם, לא יהיה גם משחק נכון. בטורקיה. כמו שמכבי תל אביב כדורסל וכל הקבוצות כדורסל הישראליות לא משחקות בטורקיה מתחילת העונה.
מה, יש אישור לא להגיע לשם מנבד? לא, איך זה עובד?
קודם כל, איך אסור לי...
לא, אסור לי ישראלים...
הטורקים עצמם לא יצאו שתבוא.
הם לא רוצים שאתה תבוא, ואתה ואנחנו, והמדינה לא רוצה שאתה תטוס לשם.
סבבה, פעם ראשונה פשוט אני שומע.
מכבי תל אביב, הפועל תל אביב כדורסל, הפועל ירושלים, אף אחת מהן לא שיחקה עונה בטורקיה.
מה, פיקנטי מאוד, זה מכבי חיפה ברוז', שזה ליאור רפאלוב נגד ברוז', זה יכול להיות תענוג. מכבי תל אביב...
ליאור רפאלוב שיחק בחצי בלגיה, כל קבוצה שפוגשים.
לא, לא, לא חצי בלגיה, לא.
לא, גם ברוז' המודה.
לא, אבל גם בגנט הוא שיחק, לא?
הוא לא שיחק, בגנט היה, כאילו, זה כאילו הדרבי שלהם, זה ברוז'. אז הוא אמר שהוא לא אהוב, כשהוא מגיע לפגוש את גנט, הוא לא אהוב, אבל לא היה קהל, גנט זה קבוצה של ילדים, קלאב ברוז' זה מועדון עם מסורת, עם קהל.
חוזר בי, הפרעתי לפרימו.
יש?
לא יורף אלו בו אלוהים שם.
לא, אני אומר, מכבי חיפה ברוז' זה יכול להיות מאוד מאוד פיקנטי, ואני רוצה שמכבי תל אביב תקבל ישראלי, שנראה את אבו פאני נגד מכבי תל אביב.
נראה לי שנקבל את אייקס.
לא, אנחנו רוצים לנסוע לאמסטרדם, לא גל.
בכל אופן, אני אשמח לקבל את אייקס ביכולת הנוכחית שלה. אני חושב שהסיכויים של מכבי לעבור לשלב הבא הם יותר טובים מהסיכויים של מכבי חיפה, רק מהסיבה שבאמת הקבוצות שאנחנו מגרילים הם טיפה יותר נוחות.
לא, אבל גל, לא אומרים דבר כזה לפני הגרלה, אתה יודע. אתה אומר, אתה צריך לקחת להגרלה ולראות מה אתה מקבל.
אתה יודע איך זה עובד, יורם, יש יחסי אימורים לפני הגרלה, ויש יחסי אימורים אחרי הגרלה. אז לפני הגרלה, חמש קבוצות מכבי יכולה לעבור, וחמש קבוצות מכבי חיפה תתקשה מאוד לעבור, אין מה לעשות, אבל יש לנו מצטרפת חדשה, אולי זה מולדה גם. אגב, רציתי מאוד לדבר גם על הדירוג הזה, בסופו של דבר יש גם מאבק על המקום ה-15 בדירוג האירופאי, אוזי מאוד חסר לי פה, אני מקווה שאוזי יחזור אלינו במהרה, היה עוזר לנו פה, אז בודה גלינט הודחה, זה עוזר לנו מאוד במאבק הזה, ומולדה כנראה תעלה, היא כרגע מובילה לגיה 2-0, וניצחה אותה גם במשחק הראשון 3-2, אז נורווגית אחת נשארת בתמונה, ואחת הודחה, יש לנו גם את דנמרק, קופנהגן הודחו, אז יש לנו עם הישג טוב של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אני לא יודע בדיוק להגיד לכם, עד איפה צריך להגיע כדי לעבור גם את דנמרק, אבל יש מצב שאנחנו נעלה מעל המקום ה-15, ויהיה לנו שתי נציגות.
אני חייב להגיד משהו פה, ואני מבטא את מה שאני מאמין, אני לא רוצה שחיפה יעבור פה, נקודה. למה? ככה.
לא דיברנו על רוצה, יורם, אני אמרתי, תיארתי סצנריו.
נכון, דירוג ועניינים וזה, אבל אם אתה שואל אותי, זו דעתי האישית. שתיים, אני אשמח שהם יעופו. שתיים, אני חושב שבהגרלות האלה יותר חשוב, תראה, חיפה פגשו את גנט כשגנט היו בעיצומו של משבר, בגלל מכירת שחקנים, בגלל כל מיני סיפורים שהיה שם, אליפות אפריקה, ואז הם נכנסו לאיזה סיכור בליגה, פגשו אותם בדיוק בזמן הכי טוב שאתה יכול לפגוש קבוצה שהיא בירידה, במשבר.
כמו יובה שנה שעברה, יורם.
מה?
כמו יובנטוס והעונה שעברה באלופות.
בדיוק, לכן כשאתה פוגש, כשאתה מקבל הגרלה, מעבר לשם, חשוב לראות מה הסטטוס של הקבוצה באותו, בשלב.
לכן אמרתי שאני אשמח לקבל את אייקס, יורקס, זה גם יד אטרקטיבי, זה גם קבוצה בירידה.
אייקס חובה עונה שאני לא זוכר כמותה, עונה באמת מזעזעת.
זה גרועה בהיסטוריה של המועדון.
אני רוצה לספר לכם סיפור קטן, אפשר?
כן.
קודם כל אני מאחל, יכול להיות, אני בטוח שאם זה יוצא אייקס, הסיפור יהיה מתאים אם יוצא אייקס, כי זו חוויה בלתי רגילה לראות באצטדיון באמסטרדם כדורגל. אז אני מאחל לכל אוהדי מכבי תל אביב, ובטח ייסעו אלפים.
היינו שם משה לפני 20 שנה באלופות.
עכשיו תקשיב, אני חייב לספר לכם משהו קטן, למה אני אומר אמסטרדם, למה אני לא אשכח את האצטדיון הזה אף פעם? בשנת 2000, לפני 24 שנים, נסענו רונן חרזי ואני לשבועיים וחצי לבלגיה והולנד לאליפות אירופה. עירכו אותנו שם היהודים באנטוורפן, יצאנו מסחיפול, ועוד שעתיים, המשחק הראשון שראינו, ספרד נגד סלובניה, שבסלובניה זה חלוץ הפועל תל אביב, מילן אוסטרץ. תבינו, נכנסים לאמסטרדם, אתה יודע, המזוודות היו במכוניות שלקחו אותנו, עלינו לאצטדיון, ואנחנו ישבנו בקומה השנייה. תקשיב טוב, טל, אני לא יודע אם היום מותר לעשן שם חשיש, אני לא יודע, אבל כל האצטדיון, חצי אצטדיון ישן, ורונן ואני קיבלנו את כל האשן של החשיש למעלה, קיבלנו סחרחורות, כאילו לקחנו שחטות, אנחנו יצאנו מהיצדו, כאילו ישנו שעתיים חשיש. אתה לא מבין מה היה שם ביצדיון. אני לא יודע אם היום מותר לאשן, אני חושב שכבר אסור לאשן ביצדיונים, אבל בשנת 2000, במשחק סלובניה-ספרד ביצדיון באמסטרדם, יצאנו מסטולים כמו שלא יצאתי בחיים שלי.
דרך אגב, אני לא יודע אם בכלל מותר לעשן שם בצדיונים, אלא מותר משהו במקומות סגורים, בתי קפה, כל מיני...
לא, לא, היום כבר אין, היום כבר אי אפשר. היום כבר אי אפשר לעשן, אבל ביורו 2000 שהיינו באמסטרדם, ישנו כולם, זה היה מטורף.
אגב, זה גם קבוצה, אייקס זה גם קבוצה, אייקס זה גם קבוצה שיש איזה אחוות ארגוני אולטרס, או מה שזה לא יהיה, כשהיינו בפורטו, אז הם אפילו שלחו נציגות לעזור לנו בעידוד שם, זה אני זוכר באופן אישי. אז כן, אז הלוואי אייקס, הלוואי מכל הסיבות.
כן, ועדיין...
אחווה, לא אחווה, לא אוהבים אותנו ביותר מדי מקומות בעולם. אני קודם כל מאחל לכם יעד אטרקטיבי, שתוכלו לטוס אליו בכיף, למשל, לפרנץ וראש.
שמע,
ולא מקום ש...
אנחנו טסנו לגנט אפילו, אז כך שאתה יודע... אפילו את זה עברנו, אז כל מה שיבוא אחרי זה יהיה בסדר גמור, אין בעיה.
זה לפני השבעה באוקטובר.
לפני, ממש לפני.
כן, זה מקום נוראי.
אני רוצה להגיד עוד מה, אני רוצה להגיד עוד משהו על הקונפרנס ליג. קונפרנס ליג הוא פרס לקבוצות ישראליות לצורך העניין, אבל הוא תיק גדול למועדונים גדולים מליגות בחירות. לא כל מועדון, אסטון וילה זה שם ענק, זה קבוצה פנטסטית, מקום רביעי בפרמייר ליג. תשאל היום את אונאי אמרי אם הוא רוצה את הכרטיס לצ'מפיונס או לזכות בקונפרנס ליג, הוא יגיד לך, אני הולך על הליגה, לא משנה מה. לפעמים במצבים כאלה, עדיף לפגוש איזה פרנקפורט כזאת, מאשר דינמו זאגרב. הייתי אומר מולדה, אבל אני קצת מוטרד מהקלות שבה מולדה מנגבת קבוצה כמו לגיה ורשה בשני משחקים.
בוא, זה סקנדינבים פיסים, יש לנו בעיה מהפיזיות.
וגם שם, ובמיוחד שם לא אוהבים אותנו.
הגרלה אידיאלית אינבל, סליחה, זה שטרום גראץ. האוסטרית זה גם יעד טוב וגם הולך לנו מול אוסטרים וראיתי את שטרום גראץ נגד רדבול זלצבורג.
אני חושב שהגרלה אידיאלית זה הנצחת בין פרנץ וראש לאולימפיאקוס.
אתה חושב?
כן.
אני ראיתי שטרום גראץ קבוצה מאוד, לא יכול להגיד חלשה, כן, אבל ראיתי אותם נגד רדבול זלצבורג ואוסקר, הם באמת קבוצה ברמה של מכבי תל אביב, מכבי חיפה כזה, אפילו פחות. והולך לנו מול אוסטרים, כן? באופן קבע. טוב, מכבי חיפה לדעתי הולכת לקבל או את פיורנטינה או קבוצה צרפתית, בדרך כלל יש להם רומן עם קבוצות צרפתיות, אז יכול להיות שבאמת הם יקבלו עוד פעם קבוצה צרפתית, ונאחל להם, כמו שיורם אמר, לא לעבור.
ברור, אין שאלה בכלל.
עם כל הרצון לראות...
לא רצון, יש פה רצון,
כאילו, מפגש ישראלי ברבע גמר. כן. טוב, אז מחר יהיה מרתק, יש עוד מישהו שרוצה ככה לתת איזה הערה לפני הגרלה מאוד מעניינת מחר? הייתי שמח לעשות ספייס אחרי הגרלה, אולי נעשה איזה ספייס של 20 דקות ככה באופן ספונטני, במידה והגרלה באמת תהיה מעניינת. עד אז, סוף שבוע, נעים שיהיה.
יאללה, ניפגש בבלומפילד.
ניפגש בבלומפילד.
מוזמנים לקהילה שלנו מחר, הקהילה שלנו, אני וקפלן מכינים לכם הפתעה עם שובר של 200 שח, מתנת קרייזר, עדיין לא החלטנו סופית לגבי התוכן, אבל יהיה מעניין מחר בבוקר, וזהו, נתראה בבלומפילד, נקווה לנצח, אחרי המשחק ניפגש, שיהיה סוף שבוע שקט.
ושכל החטופים יחזרו, ומהר.
אמן ואמן
ואמן. אמן, 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 הכי חשוב.
אמן.
ביי. ביי.